יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת תצווה. ואתה תצווה, ולא מוזכר כפי שמוזכר בכל הפרשיות, וידבר השם אל משה ויאמר, בפרשה הזו לא מוזכר שמו של משה רבנו. אומרים חז"ל, למה לא מוזכר שמו של, של משה רבנו בפרשתנו? שהיות שמשה רבנו הוציא מהפה לאחר מעשה העגל, כשביקש השם יסלח לעם ישראל, מה הוא אמר? ואתה, אם תסח את הטעם, טוב, אם אין, מכני נא מספריך אשר כתבת. הוא הוציא מהפה שלו שהשם ימחוק אותו מהספר. לכן לא הוזכר שמו בפרשתנו, מפני שכללת חכם אפילו על תנאי היא מתקיימת. זאת אומרת, יצא לך מהפה, זה מתקיים. זאת אומרת שצריך מאוד מאוד להיזהר מה שאנחנו מוציאים מהפה. ולכן, אף על פי שהקדוש ברוך הוא סלח ומחה לעם ישראל, בכל זאת גרם משה שלא הוזכר שמו. ואותו דבר רואים אצל דוד המלך, שהתחיל לחפור את היסודות לבית המקדש, ופגעו בפתח של מי התהום, ועמד מי התהום לשטוף את העולם. נכנס דוד המלך לבית המדרש, ושאל האם מותר לכתוב את שם המפורש על החרס, אף על פי שזה ימחק מהמים, ולהניח את החרס הזה על פתח מי התהום כדי שיפסיק לנבוע. העולם היה בסכנה, מי התהום של העולם. והוסיף דוד המלך ואמר, מי שיודע ולא יגיד לי מה לעשות, יחנק, רחמנא ליצלן. אחיתופל אמר שהתורה אומרת שמותר למחוק את שם המפורש כדי לעשות שלום בין איש לאשתו, בסוטה. קל וחומר שמותר למחוק את שם המפורש עבור הצלת העולם. מה כתוב בסוף? כתוב בשמואל ב' על אחיתופל, ויצב את אנשי ביתו ויחנק וימות. אף על פי שדוד המלך אמר שמי שיודע ולא יאמר יחנק, ואחיתופל ידע ואמר, בכל זאת היות ויצא מהפה של דוד המלך המילים האלה, אז כללה של חכם אפילו על תנאי היא מתקיימת. הגמרא בכתובות סמך ב' מספרת על רב יהודה בנו של רב חייא, שהתחתן עם ביתו של רב ינאי, והוא נהג כל השבוע להיות בבית המדרש, ורק בערב שבת חזר הביתה. ערב שבת אחת, רב יהודה לא מגיע הביתה, כי היה שקוע כל כך בסוגיה בלימוד שלא שם לב שזה כבר מאוחר לבוא הביתה. אשתו דאגה, ואמרה את הדאגה שלה לאבא שלה. אז חותנו רב ינאי פלט לביתו, בדאגה, ואמר, כנראה שרב יהודה נפטר, שאם הוא לא נפטר הרי חי, בטח היה מגיע הביתה. באותו רגע שזה יצא מפיו של רב ינאי, נפל רב יהודה והסתלק מהעולם. רואים כמה צריכים להיזהר את מה שאנחנו מוציאים מהפה. הרי בטוח שרב ינאי והצער שהיה מהדבר הזה אי אפשר לתאר, אבל יצא מהפה זה מתקיים. רבינו בחיי מבאר את הסוד של כוח הדיבור, ואומר כך, לפי שהדיבור הוא מצד הנפש, ובו יש לאדם יתרון על שאר בעלי החיים, וכיוון שכן, אין ראו להוציאו אלא במשקל ולצורך גדול שיהיה תועלת לגוף או תועלת לנפש. היות והמקור, המקור של הדיבור זה הנפש. כמו שרואים בפרשת בראשית, והיפח באפיו נשמת חיים, אומר התרגום רוח ממללה. מה זה נשמת חיים? מה זה נשמת? רוח מדברת. הדיבור קשור עם הנפש, עם הנשמה. ולכן צריך להיזהר על הדיבור, רק להוציא אותו שיש תועלת לגוף או לנפש. בספר בינים לאיתה מברר באופן מופלא את מה שאמר התנא במסכת אבות. התנא אומר, חיה רעה באה לעולם על שבועת שווא. מה הקשר? אז הוא מסביר כך, כי כל היתרון של האדם על הבהמות והחיות זה בכוח המופלא והעליון וכוח הדיבור. וכשאדם משחית את פיו ואומר שבועת שווא, עוד מדבר דברים אסורים, הוא משתווה אל החיות הרעות, ולכן יש לחיות כוח להזיק לו. רואים עוד פעם את העניין הזה של כמה הוא כוח הדיבור. מאזינים יקרים, צריך לדעת שהלשון והדת קשורות זו בזו ומשפיעות זו על זו. דת מקודשת מובילה ללשון מקודש, ולשון מקודשת מובילה למחשבות תאורות ומזוכחות. מאיפה לומדים את זה? הגמרא אומרת במסכת סנהדרין חב ג' כביטוי של תמיה על מאמרו של אחד מחכמי הגמרא. אז הגמרא אומרת לשון כזה, פה קדוש יאמר דבר זה? איך יכול להיות שמפה קדוש יגיד דבר כזה? כיצד ייתכן שבדעתו של האדם, הדעת שלו, שפיו כה קדוש, תעלה מחשבה שלו הגיונית? ומה רואים מכאן? כמה משפיע על פה, הפה הזה, כמה הוא משפיע על דעת האדם? וכך אמרו רבותינו במסכת עירובין ממדלת, על הפסוק במשלי, חיים הם למוציאיהם, אל תקרא למוציאיהם, אלא למוציאיהם. מה הכוונה? למוציא אותם מהפה. כיוון שהאבל של לימוד התורה שיוצא מהפה, יש לו השפעה על אבי חיים. הוא מקדש את האדם, את מהות האדם. מסופר על הגאון הצדיק רבי יצחק בלזר, זכר צדיק לברכה, כאשר נפטר השבת של השיבה, הוא כבר בא לחלום לחברו הגאון רב חיים ברלין, זכר צדיק לברכה. שאל אותו רב חיים ברלין, חבר שלי, מה נעשה בעולם האמת בדינך? תגלה לי. אמר לו, דין של מעלה חמור מאוד, ואי אפשר לשום אדם בעולם הזה להבין את עומק הדין. והוסיף, וחטא הלשון עולה על כולם. החפץ חיים אומר משל על הלשון, על הכוח של הפה, משל לאדם שנכנס לבית חרושת גדול ובתוכו 248 מכונות. לכל המכונות הייתה גישה חופשית. פרט למכונה אחת קטנה, שם ניצב שומר שיתיר את הגישה אליה רק לאנשים מיוחדים. אחד המבקרים במפעל תמה על כך, שאל את השומר, מה השונה מכונה זו משאר המכונות שהיא צריכה שמירה? ענה לו השומר, המכונה הקטנה הזאת היא מרכז הבקרה של כל המפעל. היא מפעילה את כל המפעל. אין שום ערך לכל המפעל עם כל המכונות הגדולות אם המכונה הקטנה הזאת תיפגע. מהו הנמשל? אומר החופץ חיים, בגופנו יש 248 איברים. אבל הקדוש ברוך הוא עשה שמירה מיוחדת על הלשון, על המכונה הקטנה הזאת, על העבר הזה של הלשון. יש את השיניים, יש את הפה, שפתיים. כי בלשון הזה תלוי כל האדם. בו אפשר לקיים את העולם, ופה חס וחליל אפשר להחריב את העולם. החיים והמוות ביד הלשון. כי הכוח הזה, כמו שאמרנו, הוא בא מהנשמה. ולכן יש לו כוח להשפיע, ולכן צריכים כל כך להיזהר מה שמוצאים מהפה. בתלמוד ירושלמי, שבת פ"ד מסופר על נכדו של רבי שועה בן לוי. הנכד של רבי שועה בן לוי בלה עצם, והעצם נתקע לו בגרון. בא אדם אפיקורס אחד, אמר, אני יודע לחש. אני יודע לעשות לחש כדי לעזור שהעצם הזה ירד, הוא יצא. הוא לחש ונתרפא. כששמע את זאת הסבא רבי שועה בן לוי, פלט מהפה ואמר, מוטב היה שהנכד ימות מאשר להתרפא בלחש כזה של האפיקורס הזה. באותו רגע, רחמנא ליצלן, הנכד הזה נפל ומת. ונתקיים הפסוק שכתוב במועד קוטן, כשגגה שיצא מפי השליט. מזינים יקרים, הרי ברור לכולם שחס וחלילה להגיד של רבי שועה רצה שהנכד ימות, אלא הוא הוציא את זה מהפה, רצה להביע ביטוי שלא היה צריך להשתמש עם אותו אפיקורס. עם כל זה הוא אמר מילה שמוטב היה שימות, הכוח הזה שיצא מהפה הזה השפיע. ועל זה אומר שלמה המלך במשלי, כי רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה. בספר קו הישר מובא סיפור על אישה שישבה עם חברותיה ודיברו בעניין הדין וחשבון שצריך כל אדם לתת על מעשיו לאחר 120. אחד הנשים אמרה שמה, היא אמרה ככה, אני לא דואגת. כשאני יגיע למעלה, שאלו אותי שאלות בדין של מעלה, אני אגיד שאני אילמת. אני אעשה את עצמי אילמת ואני לא יענה. ואז לא יוכלו לשאול אותי, למה עשית כך ולמה עשית כך? לא עלינו, לאחר כמה ימים היא נעשתה אילמת. רואים עוד פעם כמה צריכים להיזהר על כל מילה שמוציאים מהפה. מאזינים יקרים, מי לנו יותר גדול מיעקב אבינו, שאהב את רחל, רחל אמנו, ובשעה שלבן חיפש את הטרפים, כתוב, ולא ידע יעקב כי רחל גנבה אותם, כן? הוא פלט מפיו שמי שגנב את הטרפים לא יחיה. ומאותו מילה לא יחיה, מאותו מילה מתה רחל בדרך. אומר על זה החפץ חיים, שיעקב אבינו הבין שזאת הייתה הסיבה שרחל מתה, ולכן הוא קיבל על עצמו להיזהר עוד יותר, לא להוציא מהפה שלו שום כללה או שום מילה כזאת שיכולה להשפיע. איפה אנחנו רואים את זה? בזמן שיוסף אסר את שמעון במצרים, הוא ביקש שיביאו את בנימין, ואמר להם מרגלים וכולו וכולו. דבר הזה נגע מאוד לליבו של יעקב אבינו, שהוא שמע שעכשיו שמעון נאסר, ובנימין צריך לצאת, ובכל זאת הוא לא קילל את משה לארץ מצרים. אלא בירך את בניו ואמר, וקהל שדי ייתן לכם רחמים לפני האיש, ושילח לכם את אחיכם ואת בנימין. כי אם היה מקלל את מושל מצרים, אז בלי כוונה הוא היה גורם שהבן שלו אהוב יוסף ימות. ורק בגלל שנזר בלשון שלו ולא קילן, נשאר יוסף בחיים. רואים מכאן, מאזינים עיקרים, מכל השיחה שדיברנו, כמה צריכים להיזהר ממה שמוצאים את הפה. וכל השיחה נבע מכך שהמפרשים מסבירים למה לא הוזכר שמו של משה בפרשתנו, כי הוא פלט מפיו הקדוש ואמר, ועם עין מכננה מספרך. לכן אנחנו צריכים ללמוד את גודל הזהירות, לא להוציא מהפה. אני לפעמים שומע אנשים אומרים, בחיי, שכך אני אחיה, שכך יהיה לי טוב, כל מיני מינים שאנשים רגילים להוציא מהפה, והשם ישמור, הם צריכים לדעת שצריכים מאוד להיזהר. זה פוגע. תרצה או לא תרצה, תכוון או לא תכוון, זה פוגע. צריך לדעת, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. מאזינים יקרים, הזכרנו את משה רבנו, שהשבוע הייתה יום ההולדת שלו, ויום הפטירה. וצריכים לדעת שכל התורה נתונה למשה רבנו אדון הנביאים, כי הוא היה מבחר המין האנושי. כך אומר הבית יוסף. כל העולם כולו היה כדאי להיברות רק בזכות נשמתו הגבוהה והקדושה של משה רבנו. כמו שאמרו בבראשית רבה, בראשית לא נברא העולם ומלואו אלא בזכות משה רבנו שנקרא ראשית. שנאמר והיה ראשית לו כשם חלקת מחוקת צפון. התורה הקדושה אומרת לנו, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. ולכן רגילים הלשונם חז"ל לכנותו אדון הנביאים. הרמב״ם ביסודי התורה מונה כמה הבדלים בין נבואת משה רבינו לנבואות של שאר הנביאים. כל הנביאים אינם מתנבאים אלא או בחלום או במראה. משה רבנו מתנבא והוא ער ועומד, שנאמר הוא בבוא משה אלוהל מועד לדבר איתו, וישמע הכל מדבר אליו. כל הנביאים מתנבאים על ידי מלאך. לפי כך רואים מה שהם רואים במשל וחידה. אבל למשה רבנו נאמר פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. ונאמר על משה רבנו בשמות למד ג' ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו. משה רבנו אינו כך, אלא כל זמן שירצה ויכפת, רוח הקודש לופשתו ונבואה שורה עליו. שהרי הוא מוכן ומזומן ועומד כמלאכי השרת ויותר. לפי כך מתנבא בכל עת, שנאמר, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. כתוב בדרשות של הר"ן, כי אין ספק שהדרגה של משה רבינו הוא למעלה מהטבע, ושישלימו השם יתברך באופן ניסי, במה שאין בכוח האדם ויכולתו להשיג, כמו שהתורה אומרת, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. ועל פי זה ביאר החתם סופר זכותו יגן עלינו, ביאור נפלא את לשון הכתוב ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. ולכאורה היה צריך להגיד ולא קם בישראל נביא כמשה. אלא כתוב בא ללמדנו שגם אם מצטרף כל ישראל יחד לא יגיעו לדרגתו של משה רבנו. וזה כוונת אומרו ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, כלומר אפילו הצטרפו כל ישראל יחד לא יהיו כמו שבנבואה. מאזינים יקרים, אף על פי שדיברנו ולמדנו עכשיו את גודל מעלתו של משה רבנו, שהוא למעלה מבינת אנוש, אין זה פותר אותנו מלקחת מוסר וללמוד מקצת מדרכיו. כך אומרים לנו חז"ל בתנא דבי אליהו, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, אפילו למעשי אברהם, יצחק ויעקב. אף על פי שהאבות הקדושים היו מרכבה עליונה, אנחנו הקטנים יכולים משהו לנגוע ללמוד מהם. איך אומר רבנו מקרלין, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי מלשון נגיעה? תנגע בזה, תיקח מהו. חזר שמספרים לנו שהשם בחר במשה רבנו להיות המנהיג, הם מספרים לנו מה היה הסיבה, למה הוא בחר. אף על פי שמשה היה, כפי שאמרנו, למעלה מהטבע, פנים אל פנים דיבר איתו, אבל בכל זאת השם בחן אותו במידות. על הפסוק בתהילים, השם צדיק יבחון, שהשם בחר את משה, בחן אותו בצון. כשהיה משה רואה צון של יתרו במדבר, גדי אחד ברח לו. משה רץ אחריו, והגדי בורח, עד שהגדי הגיע לבריכה של מים, ועמד שם הגדי לשתות. כשהגיע אליו משה רבנו, אומר משה לגדי, אני לא ידעתי שאתה כל כך צמא, שרצת לשתות מים. אם הייתי יודע, לא הייתי רץ אחריך לעייף אותך. מה עשה משה רבנו כדי לתקן? לקח את הגדי על כתפיו, והרכיב אותו על כתפו בללכת בחזרה שלא יתעף יותר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש לך רחמים לנהוג כך בצון? חייך אתה תראה את צוני, את עם ישראל. וכך למדנו במדרש שמשה רבינו זכה לכל המעלות כפי שדיברנו. למה? שליבו יצא למראה בני ישראל המעונים במצרים. כמו שכתוב, ביער בסבלותם. באו ביער, שהיה רואה בסבלותם, הוא בוכה ואומר להם, חבל לי עליכם. והיה נותן כתפו, ומסייע לכל אחד ואחד מהן. אמר הקדוש ברוך הוא, הנחת עסקיך, משה, והלכת לראות בצון של עם ישראל? נהגת בהם מנהג אחים ברחמנות, אני מניח את העליונים ואדבר איתך. מה אנחנו רואים כאן? שמעלתו של משה, וככה כל הצדיקים נקראים משה, הספסוסה דמוישה בכל דור ודור. כל הצדיקים בכל הדורות הם נצוצות מנשמתו של משה רבנו, כך כתוב. רואים מה היה מעלה, מה היה לה של משה רבנו. הצדיקים במעשים הקטנים הם נבחנים, ובמצוות שאדם דש בעקביו. כתוב בפרשתנו, והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו. אומר אדמו מגור אביס ישראל, זכותו יגן עלינו, כך. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, כשהיו ישראל עושים רצונו של מקום, אזי הקרובים פניהם איש אל אחיו. מה הרמז בזה? שכאשר פניהם איש אל אחיו, לחשוב מחשבות איך ובמה אני יכול להיטיב איש לרעהו, אז נחשבים עושי רצונו. ועל זה אמרו תלמידי הבעל שם טוב, שאף ענקים מעבירות כתינוק שנולד, שנקרא רביה, כפי שהגמרא אומרת במסכת סוכה, שהקרובים זה רבי, פנים של תינוקות, שלא חטאו. בלי חטא. ולא עוד הם בדרגה כזאת פוסי כנפיים למעלה. שזה מרמז על דרגה גבוהה מאוד משכמו ומעלה. בכל זאת זה עוד לא נקרא עושה רצונו של מקום. מתי זה נראה? מתי זה נקרא רצונו של מקום? ופני מי של אחיו, להיות פניך על חברך, לאהוב את כל אחד מישראל, לעזור ולסייע לכל אחד ואחד, לוותר משלך, אם אתה עושה את זה, זה נקרא עושה רצונו. ועל דרך זה רמזו בתפילה במה שאומרים קומו בעזרת ישראל. לפני 18, כי לפני כל דבר שבקדושו צריך להיות עזרת ישראל. וזוהי המידה שמשה רבינו זכה לכל מה שדיברנו קודם, על ידי המסירות שלו לעם ישראל, הרחמנות. פעם שמעתי מאבי זכר צדיק לברכה שאמר, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אנוכי הריתיהו, אנוכי ילדתיהו, כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר יישא האומנת היונק. משה רבנו אומר לשם, האם אני הייתי בהיריון, אני ילדתי את עם ישראל, שאתה אומר לי, תיקח אותה בחק, כמו שאימא לוקחת את התינוק? לא מצאנו בכל התורה שהשם אמר למשה, שאהו בחקיך, כאשר יישא האומנת היונק. אז הוא הסביר כך. כשהשם אמר למשה רבינו, לך נחה את העם הזה, אתה תהיה המנהיג. משה רבינו הבין שהקדוש ברוך הוא אומר לי להיות מנהיג לעם ישראל. מה זה מנהיג בעם ישראל? כאשר יישא האומנת היונק. כמו שאמא מחזיקה את הילד ודואגת לו 24 שעות והילד סומך על האמא, כך המנהיג צריך להיות בישראל. זה נקרא מנהיג. ואת זה מאזינים עיקרים ראינו אצל כל הצדיקים. כמו שהזכרתי בזוהר הקדוש כתוב, הספשטו סדם מושה בכל דור ודור, שבכל דור ודור הצדיקים נקראים ניצוץ ממשה רבנו, שעיקר עבודתם של הצדיקים היה ופניהם איש על אחיו. כידוע, הרב הקדוש הדברי יחזקאל משינמה, זכותו יגן עלינו, שהיה בנו של הדברי חיים מצאנץ, התחיל להניג את קהל עדתו עוד בחיי אביו, וכבר אז קראו לו רבי. פעם בא יהודי אחד לאביו הדברי חיים מצאנץ, זכותו יגן עלינו, וסיפר לו שהוא היה אצל בנו, ובנו הוא רבי, וסיפר לו שהדברי יחזקאל הוא גאון עולם, נענה הדברי חיים, נו, בכך שהוא גאון ראוי להיקרא הגאון, אבל עדיין אי אפשר לקרוא לו רבי. המשיך היהודי לספר על הדברי יחזקאל הבן שלו, שתפילתו בוקע רקיעים, התלהבות עצומה. סיפר על התעניות והסיגופים של הבן שלו, הדברי יחזקאל. גם על זה ענה הדברי חיים, וכך הוא ראוי להיקרא צדיק, קדוש, אבל הוא לא יכול עוד להיקרא רבי. עד שהיהודי סיפר לו שביום אחד שהיה קר מאוד, ירד שלג כבד, הלך הדברי יחזקאל ברחוב והבחין ביהודי שאין לו מעיל, והוא כולו רועד מקור. מיד פשט הדברי יחזקאל את מעילו ונתן אותו לאותו יהודי, והוא נשאר ללא מלבוש חם לגופו. כששמע את זה הדברי חיים אמר, אם כן, עכשיו הוא ראוי להיקרא רבי. אני זכיתי לראות את זה, הרבי מללוב שהסתלק מהעולם ביום כיפור רב שמעון. תמיד הוא היה הרבה זמן בצפת. ויום אחד הוא צלצל ליהודי במירון שהיה קרוב אליו, ואמר לו, קח אותי, תבוא, תיקח אותי למירון. כשהגיע למירון, ונכנס שם למערה של רבי שמעון בכניסה, הוא ראה איזה יהודי מסכן שם, יושב בלי מעיל, וזה היה חורף, היה קר מאוד. מיד הרבי פשט את המעיל שלו, ונתן את זה לאותו יהודי והלביש אותו. בדרך חזרה, רב צבי קרקוביץ, שהוא הביא את הרבי, הוא גר במירון ידוע, לקח את הרבי הביתה לצפת. הרב אומר לו, תחכה רגע. הרב עולה מהר לחדר שלו, לדירה שלו, אוסף את כל כלי המיטה, את הסמיכות, קריות, מה שהיה, רץ למטה, נותן את זה לצבי קרקוביץ, אומר לו, לך תביא את זה ליהודי הזה שראיתי. זה נקרא רב. זה מה שאמר הדברי חיים. זהו משה רבנו, ואת זה לומדים ממשה רבנו. מה זה רבי? ראש בני ישראל, ניצוץ של משה רבנו. לכן מאזינים יקרים, כמו שאמרנו קודם, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? לא צריך להיות דווקא רבי ולהגיע לדרגות האלה. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לקבל על עצמו את הנקודה הזאת לדעת, שהיסוד של כל התורה שזה משה רבנו, היסוד הוא אהבת ישראל. לאהוב אחד את השני, לכבד אחד את השני, לדאוג אחד לשני. ובזכות זה נזכה שזכותו של משה רבנו תגן עלינו ועל כל עם ישראל. והוא יוציא אותנו מהגלות בקרוב בגאולה השלימה במהרה בימינו אמן. שבת שלום ומבורך.